נלמד היום את הפסקה קצת ארוכה. הלימוד, אתם רואים את הלימוד? דיברנו אתמול על הנפש הבהמית והנפש האלוקית, וקיים הכרח להתייחס לשניהם, אבל אופן ההתייחסות אליהם הוא צריך להיות כזה שמפתח את האדם, מקדם אותו ולא מפיל אותו. זאת אומרת, זו עובדה שיש לנו נפש בהמית ונפש אלוקית, אבל איך אנחנו מתייחסים אליהם? איך אנחנו מתייחסים אליהם? הלימוד, קודם כל זה מתחיל בלימוד. הלימוד שהאדם הוא יציר מורכב ברוחניותו משתי נפשות. נפש טובה אלוקית ונפש רעה בהמית. ברוחניותו, שימו לב, הרב לא מייחס את הנפש הבהמית כאן, הוא לא מייחס אותה לגוף בכלל, אלא מדבר על יסוד המאבק שקיים בין הטוב לרע במובן הרוחני. כן, יצר טוב ויצר רע, נפש הבהמית שמדובר עליה כאן, כן, זה לא במובן הפשוט או פשטני, החומר, אלא זה במימד הרוחני שלה. הלימוד שאדם הוא יציר מורכב ברוחניותו, וייצר את האדם, שתי יהודים, מלמד שברא בו יצר טוב ויצר רע, שניהם הם יצירות. לכן הוא קורא לזה יציר מורכב ברוחניותו משתי נפשות. כן, עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על מורכבות, יש לנו אפשרות להסתכל על מורכבות בשתי אופנים. האופן האחד, להסתכל על מורכבות, האופן השלילי, דבר מורכב הוא לא מתואם. מורכב ולא מתואם. הדבר השני, דבר מורכב ושלם, שהתמונה הזו היא מורכבת, אבל תראו כמה יפה. היא מורכבת, יש בה כל כך הרבה גוונים, יש בה כל כך הרבה אינסטרומנטים, יש בה עצים, יש בה בתים, יש בה הרים, יש בה שמיים. התמונה הזו היא מאוד מורכבת, אבל הצייר השכיל לחבר את חלקי המורכב באופן שיציג לפנינו תמונה מאוד אסתטית שהיא באמת משובבת לב, משמחת מאוד, תמונה באמת יפה, משהו משיפה. זאת אומרת, אותו דבר גם בתוכנו. אדם הוא מורכב, הלימוד שאדם הוא יציר מורכב ברוחניותו. אבל הרב אומר פה לימוד. למה הוא אומר לימוד? כי אסור להתייחס למורכבות שבתוכנו באופן רגשי בלבד. כי אם אנחנו מתייחסים אליה באופן רגשי, ודאי וודאי שלא נדע להתאים בין החלקים. האופן הרגשי, כן, הוא תמיד רואה דברים באופן חלקי. הוא מעצים את מה שלא צריך להעצים, הוא מחליש את מה שלא צריך להחליש, כן? זה הרגש, לכן זה לימוד. הלימוד, כן? זה לא סתם לימוד. לא איזה לימוד כזה מן השפה ולחוץ. זה לימוד מאוד מאוד עמוק, זה התבוננות. לימוד, כמו כל דבר שלומדים אותו, לומדים אותו על בוריו, לומדים כמו שצריך, לומדים את כל חלקיו. הלימוד שאדם, אז דרך אחת להתייחס למורכבות, כן? זה הדרך השלילית, כמו שאמרנו. מורכבות שבעצם מציגה לפנינו עימות קשה, ניגוד חריף, כן? שאין לו פתרון. ואז האדם חי בתוך קונפליקט פנימי נורא, כן? או שכמו שהסברנו פעם, שאדם חווה את הניגוד שבקרבו בצורה כזו, בצורה רגשית בלבד, אז או שהוא מנסה לנתק את עצמו מאחד היסודות, כלומר, או שהוא רוחני לגמרי, יצר טוב, או שהוא גשמי לגמרי, הוא מנסה לברוח לקצוות, או שהוא נתון ונטוש בתוך מאבק בין טוב לרע באופן בלתי פוסק, דבר שמאבד לו את האנרגיות, מחליש אותו מאוד, כן, מחליש אותו מאוד, וזה מלחמת 100 שנים, או כמה שאדם חי. זה מלחמה מאוד מאוד ארוכה, שתמיד יש חללים, רבים חללים מפילה, כן, זה שירו המפורסם שלפני הרבה הרבה שנים של אביב גפן, תותחי השנאה ואהבה, מישהו מכיר את המילים, כן? תותחי השנאה ואהבה, פעם התותחים של השנאה מרביצים, נופלים חללים. תותחי אהבה, כן? ואם אתה רואה מתחת לחלונך מיטה מובלת, תדע שגם הלילה תותחי השנאה ניצחו. זאת אומרת, הוא מתאר את העולם כמאבק והתגוששות בלתי פוסקת בין הטוב והרע, כאשר כל יום, כל בוקר, כל ערב, כל אחד מהצדדים מונה את חלליו. חללי השנאה, חללי אהבה, כן? יש, כך הוא מציג את העולם. כמו שתיאר כאן, שאני זוכר שאמרתי לכם פעם, גם את המילים המאוד מאוד לא פשוטות וקשות של הבן של שלמה ארצי, בן ארצי, כן? את השיר שלו, קברו אותי תחת החול הכחול, קוראים לו שמיים, לפעמים נוזלים מים, והקברן הוא אלוהים. ובסוף הוא אומר, והקברן אלוהים מביט עלינו מלמעלה ובוכה. כביכול אין בעל הבית, יכול להוציא כליו משם. מתוך המציאות המורכבת הזו של טוב ורע, אפילו הקדוש ברוך הוא נואש. כך לפי דבריו של בן ארצי, והעולם הוא בית קברות של אנשים וחלומות. יש פה אנשים, חלומות, אבל הכל נקבר מתחת למאבק הבלתי פוסק, הבלתי פתיר הזה. זה הדרך האחת להסתכל על המורכבות שיש בתוך האדם. ולמען הגינות החיים להגיד, כן, למרות שאנחנו באמת בחורים טובים, כן, באמת בחורים טובים, יש לנו המון המון תקווה, אנחנו אנשים תקווה. אנחנו אנשים תקווה שמאמינים בטוב. אבל על משקל שירו של אביב גפן, לפעמים חללי השנאה, לפעמים אנחנו רואים פגרים, כן, שהם בעצם, פגרים, שהם בעצם תוצאות המלחמה של הלילה האחרון או היום האחרון. יש כמה פגרים, כן, שמוטלים לפנינו, כן, שהם בעצם תוצאה או תולדה של תותחי השנאה. כן, כמה פגרים. אבל ברוך השם שאנחנו מודעים לזה, אנחנו לא מסיים לשחק עכשיו צדיקים גמורים, אבל זה האופן האחד להתייחס למורכבות, כן, של החיים. לכן הרב, כן, כקונטרה באמת לתפיסה הזו, תכף הוא מיד מתחיל את הפסקה במילה המופלאה שנקראת לימוד. כן? לימוד. כן? לימוד, תמיד, כן? לימוד, תשימו לב לאות למד, שהיא באמת מרמזת על לימוד. כי באמת האות למד, הצורה הגרפית שלה, היא מבטאת את כל רעיון הלימוד. כן? לכן גם, כן? האות למד עצמה היא לימוד. וגם למד, לימוד. כן? למד. זה מזכיר לנו את המילה ללמד. ללמד. כן, וגם הצורה הגרפית שאת שימו לב, זה דבר מופלא, זה מבטא את כל רעיון הלימוד. מה רעיון הלימוד? מאיפה הוא מתחיל? איך כותבים למד? מלמעלה כותבים למד, נכון? לא מתחיל מלמטה. מישהו יכתוב מלמד ולמד, זה מפגרים, זה מישהו שלא היה בית ספר. אין, למד. כותבים מלמעלה. זאת אומרת, כל תהליך הלימוד מאיפה הוא מתחיל מלמעלה? כן, הוא מתחיל מתובנות מאוד עליונות, הוא מושך חוכמה מלמעלה. כן, אחרי זה הוא מגיע למישור, תלוי איזה כתב, אם זה כתב ספרדי או אשכנזי, אבל הוא מגיע בכל אופן למישור, כן? זאת אומרת, הוא מתחיל מלמעלה, זה פעולה שכלית, אתם רואים? מתחילים עם פעולה שכלית, מגיעים למישור של כוחות הנפש, זה המישור, כוחות הנפש, זה מתחיל להדהד בתוך כוחות הנפש, כל הלימוד, ומשם הוא יורד למטה, אל המעשה. בכתיבת ספר תורה, בלמד, כן? זה הולך ככה, 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 והשפיט של הלמד הוא מכוון בול מול, כן? הנקודה העליונה. להראות שהמעשה והנקודה העליונה הם בעצם חוברים לאותו מקום. זאת אומרת, אתה מסתכל על המעשה, המעשה הזה מאיפה הוא יונק? מהחוכמות, כן? חוכמות בחוץ, תרונה. אותם החוכמות שבהם התחלנו, מופיעות במעשה. זה הלמד. כל תהליך הלמידה מבוטאים כאן בציור הזה. מתחילים ממעל התובנות על, מבוררות מאוד. זה הולך ויורד במהלך ההכרה, ופוגש את כוחות הנפש ובונה את המידות, ומשם זה יורד על המעשה. כאשר המעשה התחתון ביותר מכוון אל מול התובנות העליונות ביותר. זה מראה שהמעשה הוא עסיסי. אם המעשה הוא לא מכוון, זה מראה שהמעשים לא ינוקים מהחוכמה. כן? אלא הם איבדו את המתח של החוכמה בדרך, והמעשים שמופיעים הם מאוד ריקניים ולא עסיסיים. חסר בהם קדושה. אז כך זה הלמד. זה הרעיון של לימוד. שאנחנו באים להתעסק בסוגיה המורכבת של נפש בהמית ונפש אלוקית, חייבים ללמוד, ללמוד את הסוגיה הזו ממקור החוכמה, לא מהמקום שבו אנחנו פוגשים את זה ברמת החוויה הרגשית, כי אנחנו יודעים את התוצאות התרבותיות של המפגש עם שני הכוחות האלה בחוויה הרגשית, אנחנו רואים את החוויות, כן, את התולדות התרבותיות של הדבר הזה. חייבים להתחיל מעלה. חייבים להתחיל ללמוד את היסוד של יצר הטוב ויצר הרע מהתורה, וייצר את האדם, וייצר את האדם, כן? שני יצירות, אבל נתן לו רוח ממעלה לה, כן? להבין, לדעת, כלומר, הוא ימליך את הצד הטוב על הצד הרע. ספר בראשית, פרשת בראשית, שם נלמד היסוד הזה. אנחנו פוגשים לראשונה את הטוב והרע, את סדרי היחסים ביניהם, מי קודם למה, את מי רוצה הקדוש ברוך הוא, הווה אומר, זה מעשיהם של צדיקים. אור, חושך, זה מעשיהם של צדיקים האור, חושך, מעשיהם של רשעים, כן? ומי בחר? במעשיהם של צדיקים. אנחנו פוגשים בספר בראשית, כן? גם את המורכבות וגם את ההכרעה האלוקית בשאלת הטוב והרע. מי שלא עוסק בלימוד הזה, כן? לא רק בקריאת הפסוקים, זה תורה שבכתב הפסוקים, תורה שבעל פה, כל דברי חז"ל שבאים בעקבות זה, כן? והוא נפגש עם המורכבות הזו בתוך נפשו, אוי ובוי, זה לא טוב, כן? כמו שראינו אתמול, מה הנפש הבאמת מעוללת הרטישה שלה, כן? כן, אבל הקדוש ברוך הוא נתן, זה דבר מעניין, אתה שואל שאלה טובה. זאת אומרת, מה פתאום שתי נפשות? איך אפשר לדבר על שתיים בכלל? כן? בכלל, כל רעיון השניות הוא רעיון משונה. כן? אבל הקדוש ברוך הוא בצמצום שהוא צמצם את עצמו. כן? מה שקראנו בזמנו החלל הפנוי. החלל הפנוי יצר דבר מאוד משונה. הוא יצר אשליה של שניים. כלומר, יש טוב ויש רע. זאת אומרת, למה אנחנו קוראים לזה שניים? למעשה הכל אחד. אנחנו קוראים לזה שניים מצד החוויה. מצד החוויה, תוקפו של הטוב בפועל, הטוב בפועל, כן? הוא לא גלוי. הטוב בפועל לא גלוי, כן? ילד מסכן וחכם, כך כתוב. מלך זקן וכסיל זה יצר רע, ילד מסכן וחכם זה יצר טוב. זאת אומרת, אנחנו חווים שניות איפה ברמה הכרתית. מצד הנשמה אין שניים, הכל אחד. אבל כשהנשמה מתגלה, כן? כשהנשמה, בוא נאמר, שמתגלית ההכרה, ההכרה זה איך אנחנו תופסים את המציאות, איך אנחנו חשים אותה, איך אנחנו חווים את עצמנו. אנחנו חווים את עצמנו בשניות. זה הכוונה המורכב. שניות. מורכב זה שניות. לעומת פשוט, שזה אחד. פשוט, אין בו שום מורכבות. אין בו אחד ועוד אחד שווה שניים. זה נקרא פשוט. כן? המורכב זה בהכרח שניים. כן? והשניים האלו... הם מופיעים, בחוויה שלנו מופיעים כשניים. אנחנו חווים אותם כניגוד, אנחנו חווים אותם כמתח מאוד חריף, שיכול להביא אותנו לנפילות מאוד קשות. כן, כפי שראינו אתמול. נפילות מאוד מאוד קשות. כן, ויקטור.
יצר טוב ויצר רע. זה אותו נכון. אני קראתי, או שזה רק בשפה שלי יש, שיש כזה מובן, התחלה טובה והתחלה רע. או שזה אותו מובן, פשוט זה... תרגום בשפה.
יצר הרע...
זה אותו מובנים,
פשוט בעברית. נאמנים עלינו דבריו של הרמח"ל בדרך השם. בדרך השם הוא מגדיר את יצר הרע בהגדרה מאוד מאוד פשוטה. יצר הרע זה מציאות שנוצרה כתוצאה מריחוק אור פני השם. ככל שדבר הוא רחוק מן השם, הוא נהפך לרע. יש שם יותר צללים. יצר רע זה צל, כן? יצר רע זה צל, כן? היצר רע התאפשר כתוצאה מריחוק, כן? הקדוש ברוך הוא, כן? הוא בעצם הסתיר את פניו. מהסתרת הפנים הזו נוצר יצר רע. הנשמה לעומת זה היא רואה את פני השם, כן? לכן היא טוב. הנשמה היא רואה פני המלך, מה שנקרא, כן? רואי פני המלך. אלה שרואים את המלך כל יום. יש כאלה שרואים את המלך פעם בשבוע. יש כאלה שרואים את המלך פעם בחודש. כן? היצר הרע הוא רחוק מפני המלך. לכן הוא מופיע כרע. כל דבר שהוא רחוק מאת השם יתברך, שיש הסתר פנים ביחס אליו, שהשם מסתיר פניו ממנו, הוא לא אנחנו קוראים רע. לא אנחנו קוראים רע. עכשיו, יש חלקים של היצר רע שאפשר להחזיר אותם אל נוכח פני השם. זאת אומרת, יש כוחות. שאנחנו קוראים להם יצר הרע. אבל אם אנחנו לומדים להשתמש בהם לדבר מצווה, אנחנו מחזירים אותם לראות את פני השם. כן? ועל ידי זה הם נהפכים לטובים. אבל יש חלקים ביצר הרע שהפתרון לגביהם זה רק העברה מן העולם. זאת אומרת, אין אפשרות לתקן אותו. אין אפשרות, אלא רק לסלק, להדיח, לשחוט. מה? לא דבר שלם. יצר הרע, יצר הרע זה הסתר פנים. זה הסתר פנים... כן? זה הסתר פנים שהוא גורם ריקבון בעולם. זאת אומרת, הנטייה שלו זה להרוס. יצר רע, הנטייה שלו זה נטיית ההפרזה, נטיית ההרס. הוא הורס מבנים. הוא הורס גם מבנים פיזיים, הוא הורס מבנים נפשיים ומבנים רוחניים. כן? הוא הולך נגד הבניין האלוקי, הוא הולך נגד מידות הבניין. יש מידות שבונות, כן? ויש מידות שהורסות. יצר הרע הוא שייך לכל עניין ההרס בעולם. הוא הורס, כן? כי הקדוש ברוך הוא בפני עצמו, הוא כל הזמן, הקדוש ברוך הוא כל הזמן נותן חיים. כל דבר שרחוק מפני השם, הוא ההפך של הקדוש ברוך הוא. הוא לוקח חיים, כן? כל מקום שיש חיים, הוא בא להרוס. כן? להבדיל, לפי הבדלות, ילד קטן שהוא נורא נורא עצבני וכועס, אחותו בונה איזה מגדל כזה, טח, הוא הורס אותו. היא בונה עוד משהו, טח, הורס אותו. זה יצרה. זה יצרה טבעי. כן? במובן הרוחני, הוא ממש הורס עולמות. כן? הוא רוצה להרוס את עולם התורה, המלאק. כן? תורה ניתנת. הוא רוצה להרוס את עולם התורה. הוא רוצה להרוס את קבלת התורה, את מקבלי התורה. כן? וכן הלאה. אנחנו רואים, בכל מקום שאנחנו רואים הרס, המשבר, כלים בחמתו, מפזר, מעות וכו', יהיה בעיניך כעובד עבודה זרה. ממש. כן? הוא שייך לכוח ההרס. כן? ברגע שאדם הוא הורס, סימן שיצר רע שולט בו. בין אם זה הרס פיזי, הרס נפשי או הרס רוחני. זה כוח היצר באופן כללי. כוח ההרס שבמציאות. הרס, הרס, באלף. זה מה שצריך. כן. יצרה טבעי, קראתי לזה. יצרה טבעי. יצרה טבעי הוא לא חשוך כמו יצרה רוחני, כן? יצרה רוחני, השפה שלו זה הרס. יצרה הטבעי, השפה שלו זה ישות. מה שנוקרא, אנוכיות. יצרה הטבעי, הוא בונה את הגוף. אבל מה שמעניין אותי זה רק הגוף שלי, כן? יצרה הטבעי הוא אנוכי. יצרה הרוחני הוא הרס. כן? יש הבדל בין השניים. יש הבדל, והם הרבה פעמים מתחברים. כלומר, יצר הרוחני הרבה פעמים מתחבר ליצר הטבעי, כן? יצר הטבעי, שמדבר בשפה הפרטית של אני, יצר הטבעי, הוא דואג יותר לקיום האישי שלי, כן? כוח היצר הטבעי, הוא דואג לבניין הפרטי שלי. אני, הגוף שלי, הבריאות שלי, הבית שלי, הפרנסה שלי, זה יצר הטבעי. יצר הרוחני לוקח את הפרטיות הזו, ובאמצעותה הוא מחריב אחרים. אני מתחיל להחריב אחרים באמצעות האיש. בעולם החי למשל, יש רק יצרה טבעי. ברגע שהפרט יש לו את הקיום המובטח שלו, הוא לא יפגע באחרים. כי אין לו יצרה רוחני. הוא לא יפגע באחרים. הוא לא סתם מזיק. אין חיה שהיא סתם מזיקה. אין חיה שהיא סתם מזיקה. אין דבר כזה. הייתה איזו מחשבה לגבי בעל חי מסוים, ולאחרונה בירוש שזה לא נכון. מה?
אבל לפעמים אנחנו צריכים משהו להרוס.
זה משהו אחר. זה הורס על מנת לבנות. זה משהו אחר. זה הרס על מנת לבנות. זה אם עיקש, תתעקש. זה משהו אחר. אנחנו הורסים, ודאי, זה משהו אחר לגמרי. ההרס החיובי זה ממפעליו של יצר טוב. שיצר טוב יודע לפעמים גם להרוס כדי לבנות. אבל הגדרה של יצרה באופן כללי זה כוח ההרס, יצרה רוחני. לעומת יצרה הטבעי, שזה העמדה של היסוד הפרטי, כן, שהוא, יש לו מקום, יש לו מקום. יש לו מקום. כן, יש מקום. כן, שאלות לגבי הדברים הזה ברור, פחות יותר? אז בואו נראה הלאה. הלימוד. כן, הדגשנו, זה צריך להיות דווקא בדרך של לימוד. הלימוד שהאדם, הוא יציר, מורכב ברוחניותו, משתי נפשות. נפש טובה אלוקית, ונפש רעה באמת, הנה אנחנו פוגשים את המושג של טוב ורע. נפש טובה אלוקית, נפש רעה, רעה בהמית. בהמית. הוא אחד מהיסודות היותר נכבדים. לירת הדרך של ההבנה האנושית במהות הנפש. שימו לב, כלומר בלא הלימוד הזה אין דרך. בלא הלימוד הזה, כן, ההבדלה הזו, כן? של נפש בהמית ונפש אלוקית. כן? הלימוד יוצר את ההבדלה. אם אין דעת, הבדלה מניין. הלימוד יוצר את ההבדלה. אחד הדברים החשובים ביותר שבלימוד זה הבדלה. אתה חונן לאדם דעת, הוא מלמד לאנוש בינה, כן? אתה חוננתנו מדע, כן? בינה והשכל. להבדיל בין וכו'. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על אתה חונן לאדם דעת, אנחנו לא מדברים דווקא על איסוף ידיעות. אנחנו מדברים על אחד היסודות החשובים ביותר של הדעת, שהם ההבדלה. העולם הזה זקוק להבדלה. אחת הפעולות הראשונות שעושה הקדוש ברוך הוא בבריאת העולם זה להבדיל. הוא מבדיל בין אור לחושך. אחרי שמבדילים בין אור לחושך, אפשר ששניהם יהוו מחזור זמן שנקרא יממה. אבל לפני שנבדל האור מן החושך, הם משמשים ברבוביה, זה בעיה. פעולת הלימוד, הוא יוצר דבר באמת מופלא בהכרה שלנו. קודם כל ברמת ההכרה, אחרי זה ברמת החוויה והרגש. שבעצם הכוח הרע והטוב, הם כוחות נבדלים. הם לא מעורבבים, הם נבדלים. כל אחד יש לו שם משלו. נפש בהמית, נפש אלוקית. זה מעורר אותנו כבר למחשבה של מה תפקידה של כל אחד ואחד. זה עוד ילך ויתקדם, כפי שהרב אומר לנו כאן, כן? אבל השלב הראשון בלימוד הוא שלב ההבדלה. אחרי שנעשה שלב ההבדלה, אנחנו מתחילים כבר לסלול שבילים להנהגה נכונה של הנפשות. שבילים. אז בשלב ראשון הוא אחד מהיסודות היותר נכבדים, כן? הלימוד שאדם יכולה הוא מורכב, כן? הוא אחד מהיסודות היותר נכבדים, להערת הדרך של ההבנה האנושית במהות הנפש. Okay. מהות הנפש. והשביל היותר סלול לדרך החיים המוסריים השלימים. שני דברים אמר פה הרב. דבר אחד, מהות הנפש. מהי מהות הנפש? הנפש היא מורכבת. דבר שני, איך מנהלים את המורכבות הזו? איך מנהלים? הרי נפש בהמית יש בנו. אי אפשר להתכחש לה. היא חלק מכל המסע של האדם. אבל היא לא נבראה כדי לנצח. היא לא נבראה כדי לנצח. היא נבראה כדי להיות מנוצחת. היא נבראה כדי לשרת את הקודש, את החלקים שאפשר להשתמש בהם. נכון? אז איך הדבר הזה? איך הדבר הזה מתפתח? כן? איך שתי הבחינות האלו במהלך ההנהגה האלוקית, איך ההנהגה האלוקית היא בעצם יוצרת השלום בין שתי הנפשות. זה דבר מעניין. כלומר, במילים אחרות, יותר מעשיות. במהלך היום שלנו, כל מה שקורה לנו, זה בעצם פעולות חינוך לנפש האלוקית ולנפש הבאמת. עדיין לא מובן, הרב יסביר לנו מיד. כל מה שקורה לנו במהלך היום, זו הדרכה אלוקית, זה הזדמנויות, זה דרכים, זה אפשרויות לזכך את הנפש הבאמית, לרסן את הנפש הבאמית, לחנך אותה, ומצד שני, להגביר את הנפש האלוקית. על רגל אחת, כל מה שקורה לנו במהלך היום, על רגל אחת, הוא קשור בעצם להפיכת המורכבות הנפשית. להפוך את המורכבות, להפוך לניגון. להפוך לניגון. לניגון. את המורכבות להפוך לניגון. והרב מסביר לנו את העבודה האלוקית על הדבר הזה. עכשיו, שאלה אם אנחנו נקבל את זה. כי ההנהגה האלוקית איתנו היא מכוונת להשכין שלום בין שתי הנפשות. אבל לא פשוט לקבל את זה. כי מיד הרב יאמר לנו מהו אופן ההנהגה האלוקית. איך הקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו, כן? בדרכו המיוחדת לרסן את הנפש הבהמית, לייסר אותה, לזכך אותה, למתק אותה, מאידך, להעניק לנו השפעות שמגדלות את הנפש האלוקית, את החלק הטוב שבנו. כן? בוא נראה איך זה נעשה. האדם זה כבר פירוט שקורא לכל אחד מאיתנו להתבונן ביום יום שלו על החוויות המתוארות כאן, כן? ולתת להם את הכותרות המתאימות, כפי שהרב מציע כאן. דוגמה, האדם יוכל למצוא קורת רוח תמידי על ידי זה, בין בשעת שלוותו, בין בשעת יסוריו. מעניין. השלווה והיסורים לדבר אחד נתכוונו. כי מה הנטייה של בני האדם בדרך כלל ברמה הרגשית? שהוא שלב ומבסוט. שקשה לו? בעשה. אומר רב, זה לא נכון. כי הוא לא מבין את תפקיד היסורים. תפקיד היסורים זה לצחצח את הנפש הבאמית. ממש כפי שתפקיד היסורים של החייל הקרבי, כאשר הוא רץ עם אלונקה, בלי אלונקה, עם פקל, כן, סחיבת פצוע, מה תפקיד האיסורים האלו? ודאי להכשיר את גופו ולהכשיר את נפשו, כן, לפעולה הצבאית, כן? ודאי וודאי. אומר הרב, האדם יכול להבין, אם הוא מבין, אם האדם עושה את ההבדלה בין יצר הטוב ויצר רע, בין נפש בהמית ונפש אלוקית, ומבין שהמורכבות הזו עניינה זה להגיע לידי השלמה, השלב הבא, התובנה הבאה היא כמעט הכרחית. ומה היא? כן? התובנה הבאה היא תביא אותו לשמוח בין בשעת יסוריו, בין בשעת שלוותו. למה? כי איזה כותרת הוא נותן ליסורים? איזה כותרת? איזה תכלית? מה? יפה. בוא נראה את הלשון של הרב. האדם יוכל למצוא קורת רוח תמידי על ידי זה. בין בשעת שלוותו, בין בשעת יסוריו. למשל, כשהטובה מתרחבת, הרי הוא מקשר את רעיונו בנפש האלוקית, להרחיבה, להרימה ולחזקה. דוגמה, מה זה הטובה מתרחבת? שהוא עכשיו חווה חוויה מוסרית, רוחנית, המוח שלו פתוח, הלב פתוח, הוא מבין, יש לו רוח נדיבה לעשות מצווה. זה נקרא חוויה חיובית. אז הוא יודע שמה פועל בו, מה מפעם בו בעוצמה? הנפש האלוקית. אז מה עכשיו עליו לעשות שהוא מרגיש את הגל החיובי הזה? מה הוא יעשה עכשיו? הוא יפתח אותו, הוא ירחיב אותו. כי עכשיו הנפש האלוקית שלי פועלת. עכשיו, ברגע זה שאני עכשיו פה נמצא, לומד, מלמד, הנפש האלוקית שלי פועלת. כי כיף לי. אני מרגיש את המוח פתוח. אני מרגיש את התובנות, כן? תובנות עדינות, חילוקים עדינים, כאילו בעיני רוחי. אני רואה איזה עולם רוחני, אני בונה אותו לאט לאט מכל רעיון, אני מציג את הדברים בצורה מסודרת. כלומר, עכשיו אני חווה חוויה של נפש אלוקית. עכשיו, אני יכול להרחיב את החוויה הזו. אם אני מבין שעכשיו יש לי עסק עם הנפש האלוקית, ואם אני מבין שכרגע היא על הגובה, והנפש הבהמית, עם כל הכבוד לה, היא עכשיו נמצאת במצב טיסה, כן? או מצב לילה, מה שנקרא, כן? מצב לילה, כן? בטלפון, מצב לילה. עכשיו אני יכול לפלרטט עם הנפש האלוקית. אני יכול להתעלס איתה עכשיו. כן? זה תלוי בי. אני יכול עכשיו לקחת את הגל הזה, את הגל הזה, לפתח אותו. לפתח אותו, לפתח אותו. כך היו החסידים, החסידים הקדמונים, היו נותנים שיעורים של 6 שעות. בתוך החוויה הזו, הם העריכו אותה כמה שאפשר, כן? כלומר, ללכת עם הגל עד החוף, כן? גל גדול, אתה תופס אותו באמצע הים, ללכת אותו עד החוף. כך אומר הרב. אנחנו צריכים להבחין מתי החוויה שאנחנו חווים היא חוויה פנימית שהיא אופיינית לנפש האלוקית. ראש פתוח, לב פתוח, התעוררות מוסרית חיובית של מידות שגורמות לנו להיטיב לזולת. בשמחה! לא ביסורים, בשמחה. כן. הנה, כשהטובה מתרחבת, כן, כשהטובה מתרחבת, הרי הוא מקשר רעיונו בנפש האלוקית. מה זה מקשר רעיונו בנפש האלוקית? מקשר רעיונו זה במודע. עכשיו הוא מודע לכך. כי יכול להיות שהנפש האלוקית פועלת אצלנו, ואנחנו לא מודעים לכך בכלל. זאת אומרת, היא פועלת מסיבות אשר יהיו. אבל היא פועלת ונגמר זמן האוויר שלה, ואופ, נעלמת. אבל אם אני מודע לכך שהנפש האלוקית פועלת בתוכי עכשיו, ואני הרי רוצה להרחיב את שלטונה, אני לא אתן לזה לעבור כל כך מהר. לא. אני אמשיך את השיעור עד 6:15. אל תפחדו, זה בסדר. או אם אני נגזר עליי ללמוד 5:15, אז אני אלך מפה, מהשיעור, ומחיל אל חיל, אני אלך לחברותה. ושם אני אמשיך את מה שהתחלנו פה. למה לא? ולאט לאט, המיומנות הזאת, כן, שדיברנו עליה כאן, כן, היא מעניקה לנו יכולת שליטה על גלים, על גלים חווייתיים של הנפש האלוקית, ובאופן תיאורטי, ועם קצת קצת תשומת לב ומאמץ, אנחנו מסוגלים לחוות חוויה שמתחילת היום ועד סופו אנחנו בעלייה. פשוט בעלייה. אנחנו כמעט ולא נפגשים עם הנפש הבהמית, שתכף נראה מה סימני ההיכר, כן? מה סימני ההיכר שלה. כן? תכף נראה מה סימני היכר שלה. אנחנו יכולים להגיע למצב ששעה, אנחנו מרחיבים את הנפש האלוקית, התחלנו באיזה גל חיובי, הגל לקח אותנו לגל נוסף, גל נוסף לגל נוסף, ואנחנו ממש נעים באופן ממש חיובי במשך שעה, שעתיים, שלוש. אבל זה מאוד תלוי בנו. יכול מאוד להיות שאם נעשה איזה שינוי, כן? הנפש הבהמית היא תתעורר, היא תתעורר, או שיתעורר דין. כן? אני בכוונה מעדיף לקרוא לזה דין, בסדר? כי הרב מדבר פה יותר במשמעות של דין בהמשך. כלומר, יכול להיות שהגל החיובי של הנפש האלוקית הוא ייפסק, יכול להיות שזה בגללי, כן? לא תמיד זה בגללנו, יש לפעמים סיבות שאנחנו לא מבינים אותן, אבל יכול להיות שזה בגללי. יכול להיות שבמהלך הגל החיובי, פתאום דיברתי שטויות. פתאום אמרתי לשון הרע. פתאום קינאתי. באופן אוטומטי, וופ! הנפש האלוקית יורדת, ואז מתגלים דינים, כן? מתגלים דינים, סבל, יסורים, שעניינם זה לייסר את נקודת הרע שהתעוררה. זה כמו טיפול כימותרפי, כן? לאיזשהו גידול סרטני. כלומר, כתוצאה מהנפילה הרוחנית, איזה גידול של קנאה התעורר, ואז באים דינים. וזה נקלט, או מורגש בנש בתור יסורים. הרב מסביר את זה כאן בפנים. כן? כי הוא דיבר בין בעין שלוותו, ובין בעת יסוריו. שלוותו ראינו. הרחבת הנפש האלוקית, כן? כפי שתיארנו, ועכשיו נראה יסוריו. יסוריו זה מכוון לשיח המתוח והקשה שיש בין מידת הדין לנפש הבהמית ותוצריה, לגידולים שהיא מפתחת בתוכנו. כנגד הגידולים האלו, כן, יש דינים. יש דינים. אלה טיפולים אלוקיים מאוד מאוד מסורים, מאוד מדויקים, שכאשר הם פוגשים את הנפש הבהמית, הם מיצרים את הרצונות שלה. והדבר הזה נתפס בעינינו, בתוכנו, בחוויה, כיסורים. זה כמו שאתה רוצה לאכול, מאוד רעב, אבל אומרים לך לחכות שעה. אל תאכל, אתה מתייסר. יש פה איזה רצון שלא מצליח להגשים את עצמו. זה נקרא איסורים, כן? שהקדוש ברוך הוא מפעיל דינים שהם פועלים כנגד הרצונות המתפשטים של הנפש הבהמית, של קנאה, שנאה ודברים כאלו. והדבר הזה נחווה בתוכנו בתור איסורים קשים. בתור איסורים קשים. נטף הרב יגיד זה בלשונו, כן. איסורים
ברוחניות,
אם אדם עושה משהו ולא הלך. אותו דבר. כן, גם זה דינים, זה שעת איסורים, כן, שזה שזה לא הולך, זה דין, מכיוון שהנפש הבהמית יוצר אצלו חוסר ריכוז, כן? הנפש הבהמית היא גורמת חוסר ריכוז. שהנפש הבהמית היא פעילה, יוצרת פיזור נפש. ואז שאדם בא ללמוד, כן, הוא לא מצליח, זה הדין, זה בעצמו הדין, כן? מה שנקרא, רעתך תייסריקה, שהרעה עצמה היא מייסרת. זאת אומרת, לא צריך איזה עונש חיצוני. עצם פיזור הנפש, הוא יוצר את הקושי ללמוד. כן? והאיסורים האלו זה סימן שכרגע הנפש הבהמית מצטחצחת. האיסורים זה בעצם נקודת המפגש בין שתי רצונות. הנפש הבהמית יש לה פיזור, אני רוצה ללמוד, ואין התאמה, זה האיסורים. האיסורים האלה מראים שעכשיו הנפש הבהמית מצטחצחת. כן? אני עושה פה פעולה שהיא מנוגדת לפעולתה. אני קורא את עצמי לסדר, אני מרכז את המחשבות, כן? כן? הניסיון שלי לרכז את המחשבות, הם יוצרים את היסורים. אבל זו עדות מוחלטת שהנפש הבהמית כרגע, אני קורא אותה לסדר. עכשיו, יכול להיות שאני לא אצליח. יכול להיות שאני לא אצליח להגיע לריכוז, אני אסגור את הספר, והפיזור ימשיך. הפיזור ימשיך. אם עכשיו אני אצא לרחוב, הפיזור עוד יותר ימשיך. כן? ואז הדינים יהיו יותר קשים. בבחינת יום תעזביני, יומיים אזבק. כן? אני צריך מאוד להיזהר עם זה. שבאים דינים על האדם, הוא צריך לעשות חשבון ולקבל את האיסורים האלה באהבה כדי לתקן את הבחינה של נפש הבהמית שעומדת כאן למשפט, כן? וזה כואב. תכף אנחנו נראה מה שהרב מסביר. כן, בבקשה. אנחנו, תראה, באופן כללי, הגדרת הטוב והרע היא נעשית על פי התורה. כן? תורה שבכתב, וביותר תורה שבעל פה. כן? הלא המה בכל דברי חז"ל. יצר הרע, כן? הוא מוגדר יצר הרע מוגדר על פי ההופעות השליליות שלו במעשה, כל הדברים שאסרה תורה, כל מצוות לא תעשה, יצר הרע. והרחבת דברי התורה בחז"ל, כן? חז"ל הרחיבו בזה. חז"ל עשו סייגים, עשו גדרים, תקנות והרחקות, כל הדבר הזה שייך למציאות הרע המעשי. ההגדרה של הרע המעשי, כפי הוראות התורה, אם בחוקותיי תלכו, כן? הוראות התורה ודברי חז"ל. יש לנו את הרע הנפשי, שזה בעיקר מידות. כן, מידות. שוב, כפי שמופיעות בתורה שבכתב, והרחבתם בתורה שבעל פה, ספרי המוסר. ויש לנו את הרע המחשבתי, המחשבות הרעות. גם זה מוגדר, מחשבות קטנות, מצומצמות, ארסיות, מלוכלכות, פרטיות, כל מיני דברים כאלו. הגדרת הרע במחשבה. הגדרת הרע במעשה, הגדרת הרע במידות, הגדרת הרע במחשבה. חז"ל מלאים, מלאים מזה. מלאים מזה. די לנו להגדיר את הטוב והרע, כן, על פי מסורת חז"ל בדברים האלו. יש כמובן גם טוב ורע שמוגדר על פי דרך ארץ, שלא צריך חז"ל בשביל זה. זה במוסר האנושי הפשוט. אבל כך נעשית הגדרת הרע. מסילת ישרים אומר לנו שאדם רוצה להיות זריז, זהיר, כן? שני חלקי הזהירות, שני חלקים יש. האחד שידע מהו הטוב האמיתי שיבחר בו, ומהו הרע האמיתי שינוס ממנו. הוא לא מפרט. הפירוט הוא מה שאמרנו כרגע. מספיק לנו לדעת את הטוב והרע על פי הדרכים שאמרנו כרגע. כן, מספיק לנו. אנחנו מתעסקים עם הטוב והרע בעיקר על פי הגילויים שלו. כי הרע... הרע במובן המהותי שלו, אין לנו השגה בו. כי זה משהו רוחני, צריך להבין. היצר הרע הרוחני זה דבר רוחני, הוא לא נתפס. איך הוא מגלה את עצמו? הוא מגלה את עצמו במחשבות רעות. כלומר, ברגע שהוא יורד אל תוך המחשבה, הוא מתגלה במחשבה מצומצמת, במחשבה רעה, במחשבה אינטרסנטית. כלומר, כך הוא מגלה את עצמו הרע. הרע מגלה את הטעמים ואת הגוונים שלו בעולם המחשבה, בעולם המידות, בעולם המעשים. אבל את הידיעה מה זה הרע במובן השורשי, אין לנו אפשרות. זה דבר שהוא נשגב מבינתנו. כן? כביכול, לית מחשבה, תפיס הבי כלל. כן. כן. שאלות? שאלות?
שהתורה מתרחבת.
שהטובה מתרחבת. הכוונה היא שאדם מרגיש פתאום שהנפש האלוקית שלו היא זורמת בתוכו. כמו שאמרתי, היא זורמת בשכל, הלב שלו פתוח, המידות הטובות שלו הן בהתעוררות, יש לו המון רוח נדיבה של חסד, של התחשבות בזולת, של בקשת סליחה ומחילה, זה נקרא מתרחבת. ויש לפעמים שהטובה היא מצטמצמת, היא מורגשת רק בפינה מסוימת בתוך הנפש, בפינה מסוימת של המעשה, היא לא כזו רחבה, כן? זה הרעיון. אנחנו כמובן, כמו שאמרנו, אנחנו נקראים פה, כן? לתפוס את הגל על זה ולהגיע איתו כמה שיותר רחוק, כן? כמה שיותר רחוק. כן, להשתדל שזה יחזיק מעמד, כמה שיותר זמן, כמה שיותר זמן, שלא ניפול מהמדרגה. על הרב קוק אמרו שהוא גדול 24 שעות ביממה. כן, כאשר נשאל הרב חרלאפ, למה הוא כל כך קשור לרב קוק? הרי הוא יכול להיות, כן, קשור וקרוב לכל גדול בישראל באותה תקופה, באותו הדור. אז הוא אמר, תראו, הכרתי את כל רבים רבים מתלמידי חמים, אבל יש הבדל אחד בינם לבין הרב קוק. כך הוא אמר. כל התלמידי חיים שהכרתי הם גדולים כמעט 24 שעות ביממה. הרב קוק הוא גדול 24 שעות ביממה. כאילו הוא לא ירד ממדרגתו לרגע אחד. זה פלא פלאים.
לא מתכוון.
למה שאתה שומע. זאת אומרת, הטובה אצלו התרחבה בלי גבול. זה, המוח שלו תמיד עסק בזה, הלב שלו תקן, המידות, המעשים, זה פלא פלאים. תראה, זה דבר שקשה אפילו להגיד אותו. אבל הרב חרלאפ אמר כך, הרב קוק הוא גדול 24 שעות ביממה. הטובה התרחבה לממדים כאלה מופלאים. עד כמה שהדבר היה תלוי בבחירתו, כמובן. הרב קוק גם היה לו חולשה גופנית מאוד גדולה. הוא היה מאוד מאוד, מבחינה גופנית היה מאוד חלש, הרב קוק. אבל גם בשעה שהוא היה חולה, הוא היה גדול. זה הרעיון. זאת אומרת, עד כמה שהדבר תלוי בבחירתו היה גדול. כן? מחשבותיו שוטטו במקומות מאוד גבוהים בשעת איסורים, כן? מידותיו, כן? וכן הלאה. זה מדרגה לא נתפסת. כן? אבל הטובה אצלו התרחבה לממדים כאלו, כן? רב קוק. בטוח? בטוח? כן? 70? 70? 72 קומות. אני רוצה קצת להמשיך, חבר'ה. אני רוצה להמשיך, כן, כן, כן.
אתה אמרת דומה שדבר ראשון זה להבדיל בין אור לחושך.
כן.
השאלה על איזה חושך מדובר, כי בעצם חושך זה חוסר של אור.
כן.
וכמה שיש פחור, פחות יש.
נכון.
אור יש חושך, כי יכול להיות שאין חושך כל כך, אבל לא כל כך רואים. נגיד מה שיהיה בערך בשש.
כן.
היום. ויהיה יותר חשוך אחר, זאת אומרת, חושך זה לא
נכון,
משהו
נכון.
עצמאי.
זה באמת, זה באמת.
זה לא עצמאי.
זה באמת המשמעות של התיקון העתידי. התיקון העתידי הוא יהיה בריבוי אור. ככל שיהיה יותר ויותר ריבוי אור, החושך יסתלק. החושך הוא לא דבר ממשי.
בגלל שהוא לא עצמאי.
החושך הוא לא ממשי. כן, גם כשמו כן, הוא חושך זה מישון לחסוך. כן? יען כי לא חסכת את בנך את יחידך. כן? חסכת, כתוב שם בסין. אומר רש"י, מה זה חסכת? מנעת. יען כי לא מנעת. חושך זה מניעה, זה מניעה של אור. ברגע שהאור יתרחב, החושך יסתלק. צדיקים הטהורים אינם קובלים על הרשעה, אלא מוסיפים צדק. אינם קובלים על החושך, אלא מוסיפים אור. כי לחושך אין מציאות עצמאית ואתה צודק, אבל במצב שאנחנו נמצאים היום, כן, העדר הזה שנקרא חושך, הוא יכול לגרום הרבה צרות. כן. ואנחנו צריכים להגדיל את האור כדי שהחושך הזה יסתלק. כן, אבל בואו רגע נמשיך. מכל מקום, אמרנו שאדם יוכל למצוא שלווה, קורת רוח תמידי על ידי זה, בין משעת שלוותו ובין משעת יסוריו. הכיצד? כשהטובה מתרחבת, כבר אמרנו, נכון? כשהטובה מתרחבת, הרי הוא מקשר את רעיונו בנפש האלוקית. הנה עכשיו היא פועלת, הנה עכשיו היא נוכחת. איזה יופי. אני מקשר את רעיוני בנפש האלוקית עכשיו, הנה היא פועלת בתוכי. כן? נהדר, ברוכה הבאה, אל תלכי, רוח קודשך, אל תשליחי, אל תיקח ממני. כן? איזה יופי. כשהטובה מתרחבת, הרי הוא מקשר את רעיונו בנפש האלוקית להרחיבה. כן? הוא נוכח בקיומה, ויותר מזה, הרב יגיד לנו בהמשך שהוא לא רק נוכח בקיומה, אלא גם הוא קולט את עיקריותה. זאת אומרת, בד בבד עם התרחבות הטובה בתוך נפשו, שהוא שם ליבו לעובדה שכרגע מנגנת בו הנפש האלוקית, חוץ מהעונג שיש לו בשלווה, יש לו גם בונוס. הוא מבין שבעצם היא העיקרית. זאת אומרת, כבר פוסק התיקו, או לא יודע, התיקו, או חוסר האיזון בתפיסה של עיקר ותפל בין הטוב והרע. כלומר, ברגע שהנפש האלוקית מתרחבת בקרבו, הוא גם מבין שהיא העיקרית. הוא מתקשר ליסוד העיקרי של חייו, ואז ממילא הנפש הבהמית היא מספר שתיים. הוא מבין שהיא לא העיקרית, וכל מה שהיא מייצרת זה בעצם דבר מקרי ולא עצמי לו. כל הגדרתו האישית היא כבר בנויה מעכשיו על פי מה? על פי הנפש האלוקית. שואלים אותו, מי אתה? אני נברא בצלם. זה השם שלו. איך קוראים לפעמים לאנשים? אתה מכיר את יוסי? כן, הרע הזה. איך קוראים לו הרע הזה? אתה מכיר את אורי? כן, הקמצן הזה, כאילו השם שלו זה קמצן. זה מאוד אופייני לטרמינולוגיה של נפש באמת. כשאדם פוגש את הנפש באמת יותר מדי מהלך היום, הוא מתחיל להגדיר את עצמו על פי המופעים של הנפש הבאמת. ואם אתה מתייחס לעצמך, כן, מה שלומך? על הפנים. איך אתה? זה הסמרטוט. סימן שהמפגש שלך הוא עם הנפש באמת. שאדם חווה את הנפש האלוקית, וכל שכן שהיא מתרחבת בקרבו, הוא מרחיב אותה עם כל הכלים האפשריים, הרחבה שכלית, הרחבה ליבית, מידותית ומעשית, הוא מבין שהיא העיקר. הרב יגיד לנו את זה ממשך, בואו נראה. כשהטובה מתרחבת, הרי הוא מקשר את רעיונו בנפש האלוקית. כן? איזה כיף, זה סיבה למסיבה. זכר צדיק? לברכה. למה זכר צדיק לברכה? למה שמזכירים צדיק מברכים? כדי לחזק ולעגן את היסוד החיובי בתוך המציאות. זה לא ייתכן שנזכיר צדיק ונעבור הלאה. לא, לא, יש פה איזה נקודה טוב שהתגלתה, בעצם הזכרת שמו. אז אנחנו מברכים גם. אנחנו רוצים יותר אחיזה של הטוב הזה. מה, בסדר, כן, רב אליהו. כן, רב אליהו שייך... זה איך רצה לברכה, זה צוקל. רצה לברכה. ההופעה המופלאה הזאת. אנחנו רוצים לתת לה שארית בארץ, רוצים לעגן אותה, שלא תלך לאיבוד. להרחיב את האחיזה של הטוב. זכר צדיק לברכה, שם רשעים ירכב, שאנחנו מזכירים מישהו שהופיע פה נפש באמת, ירכב, כן, ירכב. או, כשהטובה מתרחבת, הרי מקשרת רעיונו בנפש האלוקית להרחיבה, להרימה ולחזקה, לחזק את הנוכחות שלה, את ההופעה שלה בפועל, כן? וכשהמצוקה, כן, להרחיבה, להרימה ולחזקה, לחזקה זה, כוונה היא, עוגן במציאות. עוגן, לחזק את הנוכחות שלה, את הוולידיטי, כן, את התוקף. וכשהמצוקה מתגברת, שימו לב, זה עכשיו עדינים, עדינים. וכשהמצוקה מתגברת, אלו כל סדרי הדינים שאנחנו חווים אותם מהלך היום. כן? כמו שאמרת אלעד, אם זה הדינים של המחשבה, של הקושי לחשוב, אם זה דיני הנפש, של כל מיני יסורים נפשיים, של מידות רעות, שאנחנו מרגישים את הכאב שבהם, ואם זה דינים מעשיים, כן? כל מיני דינים שפוגשים אותנו על דרך החיים, כל מיני צמצומים ויסורים כאלה ואחרים. כן? וכשהמצוקה מתגברת, הוא משים פניו אל הנפש הרעה באמת, לצחצח את זהומתה. הוא יודע שעכשיו מן השמיים מצחצחים את הזוהמה של הנפש הבאמת. מצד הנפש האלוקית הוא לא יצריך שום דינים. מצד הנפש האלוקית אין צורך בשום דינים, רק טוב כל היום. אז אם יש כבר דינים, זה ודאי לא מצד הנפש האלוקית שבך, זה ודאי מצד הנפש הבאמת, שהיא צריכה יסורים. כמלח הממתק את הבשר, כך היסורים ממתקים את הנפש. וכל היסורים שיש בנו, עד אחד תכלית יסורים, אמר רבי אלעזר, כגון שמכניס ידו לכיס, במקום לעלות שקל, מוציא חצי שקל. גם זה יסורים. למה זה יסורים? זה מצחצח את הנפש הבאמת. איך זה מצחצח את הנפש הבאמת? כי למה אתה מתרגז שאתה מכניס את היד לכיס ובמקום להוציא שקל אתה מוציא חצי שקל? למה אתה מתרגז? מה? למה אתה מתרגז? כי לא נעשה רצונך. כי אתה לא מאמין שהכל לטובה. זה הנפש הבאמת. אלה תולדות וצורות הסתכלות של הנפש הבאמת. אם אדם מבין שלטובתו הוא הוציא חצי שקל. כן? נכון שעכשיו הוא צריך להחזיר את היד לכיס ולהוציא שקל, אבל זה לטובתו, הוא לא יודע אולי מה הטובה. אבל הנפש הבאמית היא זו, כן? שחובה את החוויה של הסבל בדבר הזה, עד אחד תכלית ייסורים. אז הייסורים האלה שתחש כרגע, זה תוצאה של הסתכלות מצומצמת על המציאות, כן? תוצאה, והייסורים האלו בעצם מרימים אותך להסתכלות אחרת, על דברים מן הסוג הזה. כן? אז הנה היסורים מרימו אותך, או לפחות מאפשרים, אם תבחר בכך. הרבה אנשים לא בוחרים בכך. הרבה אנשים שמכניסים את היד לכיס ומוציאים חצי שקל במקום שקל, מסננים כללה, מכניסים ברוגז את היד לכיס, מוציאים, משלמים, וכועסים חצי ים. כן? במקום להשתמש ביסורים כמורה דרך לצחצוח הנפש הבאמית, במקום זה הם מפתמים את הנפש הבאמית, ונותנים לה כוח להכניס אותם אחרי זה ליסורים נוספים. אני רוצה רגע לראות, להמשיך מה הוא כותב כאן. שהמצוקה מתגברת, הוא משים פנים אל הנפש הרעה הבאמית, לצחצח את זוהמתה. הוא מזדהה עם הדינים. הוא מזדהה עם הדינים. הרי מה זה דין? דין זה משפט. כן? דין זה משפט. הנפש הבאמית נשפטת. היא עכשיו נשפטת על מה? על קטנותה, על רעתה, על הצמצום שלה. על האכזריות שלה, על זה היא נשפטת. זה תולדה שלה עצמה. הדינים פוגשים אותה באופן מדויק לחלוטין. זה גזרה. גזרה זה משון גזרה. זה ממש בגזרה שלך. זה לפי הגזרה של הנפש הבאמית. לפי המצב של הנפש הבאמית, אתה צריך עכשיו יסורים כאלה. מישהו אחר צריך כאלה. כל אחד צריך את שלו. אבל במקום לקבל את היסורים באהבה, מבעטים ביסורים? זה דבר מופלא. הדינים האלה באים חשבון עם הנפש הבאמית. ועם כל ההזלות הטמאות שלה, שהיא מזילה בתוכנו, סוף סוף מישהו עושה איתה חשבון. אז מה עכשיו, אתה שולח את הנושים בביתה, הם באו לגמות בך חוב, שאתה חייב לשלם, אתה זורק אותם. אז הנה, בשעת היסורים, כל תורת היסורים במובן הזה, היא לוקחת אותה למקום אחר לגמרי. היא חלק ממפעל הטוב. גם בזה שהיא מחלישה את כוחו של הרע, ובעצם מחלשת כוחו של הרע, היא סוללת דרך לנפש האלוקית, להתפתח ולהתרומם. סור מרע, עשה טוב. איזה מבט מיוחד זה? רק שנייה. לצחצח את זיהומתה, שימו לב. לסמוח. לסמוח במה שהיא מתייסרת ועל ידי זה מתאהרת. מתאהרת. אל תרחם על הילד שלך שמתקשה בהכנת השיעורים. כן? אני מכה על חטא הזה עד היום שהייתי מרחם על הילד שלי. אמרתי את זה לאשתי מפעם לפעם. שהייתי מרחם עליו שהוא מכין שיעורים והיה קשה לו, ורחמתי עליו. לפני כמה שנים הוא עזר לבנות הסוכה. כן? הוא ככה טיפס על הקרשים למעלה, על הגג. אמרתי לו, ישועלה, אולי תיקח סולם. אבא, אני לא עשוי מסוכר. הוא אומר לי. ואם היית פחות מרחם עליי שהייתי קטן, היה לי פחות בעיות. כך אמר לי. על הכיפק, אין בעיה. אני מודה. אני מודה. הייתי מאוד קשור אליו, מאוד מחבק אותו, מאוד מפנק אותו. לא יודע. שהיה לו קשה, היה לי קשה. ונתיתי לפתור אותו מכל מיני דברים. כן? אז בגיל 34, שרציתי להקל עליו בעבודת הסוכה, אז הוא אמר לי, אבא, אני לא עשוי מסוכר. אני יכול להתגבר, זה בסדר. לא היית צריך לוותר לי כל כך בילדות. וואלה, בסדר גמור. לשמח בזה. צריך להתחזק בזה, צריך להתחזק. מה לעשות? לשמח במה שמתייסרת, ועל ידי זה מתאהרת. מרגיל האדם בזה את עצמו. אתם רואים? ההבדלה הזאת וההתייחסות הזו לסדרי החוויות הנפשיות, שעת שלווה ושעת ייסורים, תראו איזה בונוס, איזה תובנה זה מביא לנו. מרגיל האדם בזה את עצמו, פה מדובר על הרגל חיובי, הרגל נחוץ. מרגיל האדם בזה את עצמו להביט על מגרעותיו, הנפש הבהמית, כן? כעל דבר העומד מחוץ לעצמותו העיקרית. וכל סדרי התיקונים שנעשים בנפש הבהמית זה כדי לסלק ממנו את הדברים שלא שייכים לו ולהעמיד אותו על עצמיותו הטהורה. ממש כמו חקלאי שמסלק את הקוצים והעשבים בשדה, והרי ברור לחקלאי שמהו העיקר ומהו הטפל. הגידול העיקרי הוא העיקר, נכון? והקוצים זה הטפל. אז למרות שהוא מוציא חצי טון קוצים, סוף סוף הוא יודע שעכשיו הגידול העיקרי ייראה טוב, יסגשג ויגדל בלא מפריע. אותו דבר גם פה. אנחנו צריכים להביט על שדה הנפש, שהגידול העיקרי שבא זה הנשמה, הוא הנפש האלוקית. וכל סדרי הדינים זה מכסח קוצים מן הכרם. אלה חשבונות עם הנפש הבהמית שמתפשטת יותר מדי. והדינים באים לעצור אותה, לרסן אותה, לזכך אותה, לטהר אותה. שהחלקים היותר טובים שלה יוכלו להצטרף לעבודת השם, והכוח היסודי שלה הוא יהיה בבחינת וידכתיב לארץ צייה, ומלתי את עורלת לבבכם, שזה הקדוש ברוך הוא לבדו יכול לעשות. Okay. אז הוא מבין, מרגיל האדם בזה את עצמו להביט על מגרעותיו, כעל דבר העומד מחוץ לעצמותו העיקרית. תראו לאן מגיעה ההבדלה של עיקר וטפל. ובזה שופטו את עצמו בצדק. כן? Okay. והשאיפה להפוך את הטבע, אתם רואים? והשאיפה להפוך את הטבע של הנפש הבהמית לעילוי, לטובה וזיכוך, כל פעולת הדינים, כן? שימו לב, בשני אופנים אנחנו פועלים הנפש הבהמית, שתי אופנים. האופן האחד הוא על ידי פעולת הדינים, האופן השני זה על ידי התפשטות הנפש האלוקית, כן? על הנפש הבהמית, כן? אז מתחילה ההתעלות. יש את הסור מירה, זה הדינים. הדינים זה סור מירה של הנפש הבהמית, וההתפשטות של הנפש האלוקית, הנפש הבהמית, זה הרמה של הנפש הבהמית למעלה, לקדש את הנפש הבהמית, כן? והשאיפה להפוך את הטבע של הנפש הבהמית לעילוי, לטובה וזיכוך, היא חטיבה של עבודה חשובה. זה עיקר העבודה של האדם. שהאדם מרגיש תמיד בכל עומק הווייתו, את נחיצותה, כן? וזה סימן נפלא, צריך לדעת. כל עוד אדם לא מבין שהוא נמצא בעולם הזה רק כדי לעלות ולעלות ולעלות. אנחנו נמצאים פה כדי לעלות, לא כדי להיאבק. אנחנו נמצאים פה כדי להעלות, לא כדי להיאבק. כל עוד אדם נמצא בתקופת המאבק שלו, הוא לא מבין את יסוד העילוי. הוא במאבקים מול הרע. מה שאומר לנו כאן הרב, מה שאומר לנו כאן הרב, שעל ידי שתי הפעולות האלו, האחת, הרחבת העונג של הנפש האלוקית, ב', קבלה באהבה את יסורי הנפש הבהמית, אנחנו תופסים שהכל כאן עומד לעילוי. הכל כאן נמצא כדי להתעלות. כשאדם לא עושה את העבודות האלו, המורכבות של הנפש מתייצבת בצורתה הניגודית, והוא לא חווה את יסוד העלאת העולמות. הוא לא חווה את זה. כן? לעילוי טובה וזיכור, חטיבה של עבודה חשובה, שהאדם מרגיש תמיד בכל עומק הווייתו, אפילו באופן לא מודע, כן? את נחיצותה. זה האבולוציה הרוחנית, העלאה בלתי פוסקת של הכל. ובזה ימצא את עצמו תמיד עובד עבודה מועילה. כן? ובזה ימצא את עצמו תמיד עובד עבודה מועילה, צריכה לו ולעולם, בכל עבודות הקודש, כי כל מה שהוא עושה, כל מה שהוא עושה, זה בעצם בשביל אותה העלאה. הוא ימצא את עצמו תמיד עובד עבודה מועילה, צריכה לו ולעולם, בכל עבודות הקודש, שכולן עולות, לזיכוך כל הנדרש לזכך. במילים אחרות, בזה נסיים, במילים אחרות, מי שלא מבין את רעיון ההעלאה של העולמות, למעשה, הוא לא מבין את התורה. לא מבין. לא. שפת התורה זה שפת ההעלאה. כל הזמן עולים מדרגה למדרגה. מבראשית עולים לשמות. בראשית, ספר היסודות. שמות. יצירת העם, במדבר, ספר הדרך, דברים, חתימת התורה, ההכנה לארץ ישראל. הכל מתעלה. כל התורה היא מהלך של התעלות. ברגע שאדם לא מבין או לא מתקשר ליסוד ההתעלות הפנימי שלו, הוא לא יכול להבין רעיונות של התורה. הוא יכול להבין רק את תורת חוץ לארץ, אבל הוא לא יכול להבין תורת ארץ ישראל. כי תורת ארץ ישראל היא תורה מתעלה. כל העיסוק שלה וכל מה שהיא עוסקת היא רק כל הזמן מעלה, מעלה. ומעלה. זה מה שהוא אומר כאן. אז עבודת האדם בכל מה שהוא עושה, באכילתו, בשתייתו, הוא מעלה. כשהוא מברך, הוא מעלה. כן? כשהוא עוסק במסחר, הוא מעלה. כל דבר שהוא עושה זה רק העלאת עולמות, ולא מלחמה מתישה אינסופית בין היסודות הסותרים שבמציאות, שבהתחלת החוויה הנפשית שלהם, מעוררת בנו ריח חריף מאוד של מלחמתיות, של ניגודיות, מה שנקרא דרך הכובש, לעומת דרך הישר, כן? שתי הבחינות האלו, אור זרוע לצדיק ולשרלב שמחה דרך הכובש ודרך הישר. הפסקה הזו היא לא פשוטה, היא לא פשוטה, היא לא מסובכת. היא לא מסובכת. מטבע הדברים, כל פסקה שמפגישה אותנו עם יסודות, היא בעצם, תפקידה זה לסלק המון קליפות של חוסר הבנה, של בורות, ולהכניס אותנו דוח אל היסודות הכי עיקריים. לכן היא קצת קשה. היא דורש מאיתנו, היא מייסר את המחשבה שלנו, כן? אבל אני חייב לומר שכל החבורה הזו, בלי יצא מן הכלל, רואים להערכה והרצה, אני אומר בשיא הרצינות, כן? זה לא פשוט, זה לא פשוט. לשבת וללכת את כל המהלך הזה, ולטפל במושגים בעדינות, ולפרוץ דרך בתוך הפסקה, להבין את העיקר, ואת כל הפרטים, לצרף לרעיון הכללי, זה לא הדבר פשוט. השם ריחם עלינו, וזכינו להבין... מר מדלי, פירור קטן משולחן גבוה, גם זה משהו. תודה להם. ברוך השם. נעצור כאן.